אתה לא, כאילו, כיתה קצת פורמלית או קריאה מדי בשביל מפגש מהסוג הזה, אבל בסדר, נסתדר עם זה. עד מתי יש לכם שיעור הבא? עד מתי?
שיש
ורבע. שיש ורבע, כביש שיעורים. בסדר. תעניין פה איזשהו, מגמה שלי בעיקר לפתוח את זה לשאלות ותשובות, אבל נפתח באיזשהו, איזושהי נקודה קצרה ואז אז נבוא אליכם. יש בקטע ברמב"ן, בתחילת הפרשה, שתמיד מטרידה אותי. ובעצם זה חלק מ... מה זה כך? חלק מהגישה לפרשה הזאת בכלל. פשוט וישלח, אם מחפשים בתורה איזושהי פרשה, שבעצם הרעיון של השתדלות האנושית, שאדם צריך לקחת את גורלו בידיים, זה יותר מכל דבר אחר פשוט וישלח במידה רבה. כאילו הרעיון שאדם צריך לרופא ולחפש רופא הכי טוב, מת, ו... ולא להגיד, להגיד תהילים ובזה נפתור את הבעיה שלי, מת, או מה שהרמב"ן אומר בפרשת בחוקותיי, שהדורש את השם אין לו חלק ברופאים, קו שהרמב"ם התנגד לו בצורה חריפה ביותר. יש פרשה לך בתורה שבעצם מציגה את עמדתו של הרמב״ם, זה פשוט הישלח. כמו שרש"י בשם חז"ל, דורון, תפילה ומלחמה. את אדם, אל תגיד רק תהילים ותצפה שהכל יבוא משמיים, אלא תפעל, תדאג, תעשה שתדלנות, תצא מלחמה, תשלח דורון וכן הלאה. אחרי, רק אספר את הסיפור, אחרי מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, אז היו יחידות ההסדר יחסית הרבה נפגעים, כי מה שקרה, הצבא אז פחות היה מאורגן, היו כמה גדודים שהיו גדודי הסדר, לא פלוגות או מחלקות, אלא היו גדודים שלמים, פחות יש הסדרניקים, כי מחזור גיוס שלהם היה גומר, אז לקחו את כולם והקימו מהם גדוד מילואים. זה הכל היה מאוד יפה ונעים ונחמד בביתות שלום, כי המניין גדול, היה ותיקים, היה שירי תורה, אבל שני מהגדודים האלו נקלו במלחמת שלג, אחד מסותן יעקב. זו הסיבה שרוב הנדרים הם עדיין הסדרניקים, כי זה הגדוד של הסדרניקים. והיה אז יצא איזשהו כמות נפגעים דיספרופורציונלי לישיבות, למד נגיקה לאוכלוסייה. אבל מיטל אז הלך לסגן הרמטכ"ל ודרש שיפרקו את גדודי ההסדר, שיקחו פלוגה מכל גדוד, יפזרו אותם בגדודים אחרים. הרב גודליך, שהיה יושב ראש הקרן ביבנה, אמר אז שזה חיסרון בביטחון. אז אבא שלי אמר לו, תשמע, אנחנו לא היית צדיקים יעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב, אם יבוא עשיו מחנה אחד ויכהו, אז אם יעקב חשש לזה, אז גם אנחנו. וזה בעצם הפרשה שהיא, לכל אורכה ורוחבה, היא בשביל את המסר הזה, שיעקב באמת מפחד מעשיו. הפחד במקום או לא, זו אולי בעצם, זו פרשה די מעניינת ומשמעותית. הרמב"ן מתאר בפרשת ויירא, שבעצם רוב העולם נידון בהשגחה כללית. הרעיון שנפוץ היום בבי חוגים, בעולם החרדי, משה בכיפה אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא עושה השגחה מיקרו, שכל פעולה שכל בן אדם עושה, שאם גולש לך המרק, זה הקדוש ברוך הוא משגיח, כי הוא רוצה שיהיה לך מרק שרוף או משהו כזה. גם הרמב״ם וגם הרמב״ם מתנגדים לזה בצורה נחרצת. פחות הרמב״ם אומר, החיים שלך מתנהלים לפי חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא לא יש את הטבע רק בשבילך, מי אתה ומה אתה. זאת אומרת, יש כללים, ותלמד להסתדר עם הכללים. כמובן, אני אומר בצורה קצת בוטה וגסה, זאת אומרת, אפשר, צריך לזה ביסוס פילוסופי יותר רחב, אבל אז אני אסוף את כל הזמן. אז מהרמב"ן, בעצם, אתה חושב, זאת אומרת, אם אתה צריך, גם אם אתה ראש ישיב, ראש מועצת גדולי התורה, או יודע מה, ראש הישיבה הכי גדולה בעולם, ואתה צריך לקנות שתי חלב המכולת, יורד גשם, אתה תתרטב. אבל אם אתה אברהם אבינו, לא. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא יעשה פסק זמן על גשם, וסר ההין, וסר ההר, אברהם יעבור באמצע ויסד הקניות, ברגע שיגזור הביתה הגשם יתחיל. אני קצת מקצין, אבל בגדול אמרנו ככה, שיש השגחה פרטית מיוחדת על בכירים, אנשים בודדי בודדי בודדים, כמו שרבינו והאבות. אבל האבות זכו לסגולה הזאת. ואז האם יעקב נועזים ככה, מה מפחד מעשיו? זה כמו שני ילדים בני 8, אבל אחד יודע שהאח שלו, בן 18, הבריון, נעבר לפינה. אז עשיו יכול לבוא ליעקב, והקדוש ברוך הוא, האח הגדול שכולנו, האח הגדול בשמיים, יבוא ויראה לעשיו מי נגד מי. אז למה יעקב כך מפחד מעשיו? זאת אומרת, יעקב כן יש לו את ההשגחה הייחודית הזאת. אז כן, יש נקודה שהיא משמעותית. יש ויכוח ידוע בין אבן עזר לרמב"ן בפרשת תולדות. אבן עזר אומר שיצחק היה עני, שהפסוק אומר ההפך, נכון? הפסוק אומר שיצחק היה עשיר גדול, ואברהם כבד מאוד, והכסף היה במקנה, וגם יצחק היה איש עסקים מצוין. אבן עזר אומר, מה הבעיה? הוא איבד הכל. הוא השקיע את הכל בבורסה ו... בעצם הבועה התפוצצה ויצחק הלך, אבן עזרא הראשון שכך הפסיד כל כספו יצחק אבינו. ויש לו כל מיני הוכחות, רובם לא מדי משכנעות. בסופו של דבר, ככה אבן עזרא טוען. אני במה מוסגר אני מוסיף, אבן עזרא כידוע בעצמו היה עני מרוד. והוא כותב שם שאנשים חושבים שיות עשיר זה מעלה גדולה וזה שטויות, או שלא נותן שום דבר. וכשאני קודם, אבן עזרא כתב שיר מפורסם שאם אני אמכור נירות, אז השמש לא תשקע, אם אני אקברן, אז אנשים יפסיקו למות וכולי וכולי. אז אני טוען שיצחק היה עני מרוד. הרמב"ן שם שופך איזה קיתונות של כעס ובוז. הרמב"ן טוען שזה האבות, הקדוש ברוך הוא דואג שהם יהיו עשירים, מוצלחים וכולי. עכשיו, מישהו יבדוק את הפסוקים או את ההוכחות שלהם, יש דבר מעניין, הם מתווכחים הכל האבות. אבל הדבר המעניין, החשוב הוא רוב הפסוקים שבן עזר מביא לתמוע, בן עזר מביא שני סוגי פסוקים. יש פסוק אחד שמביא מסביב לברכות, שלמה יצחק היה צריך גדי עיזים, כנראה שהוא לא אכל בשר אף פעם. וזה כמובן, זה הרמב"ן, זה מהר מאוד מחסל את הטיעון הזה. אבל יש לו פסוקים, יש לו דבר פסוקים אחרים. מי שיסתכל יראה, הפסוקים שתומכים בבן עזרא, הם כמעט כולם מיעקב אבינו, או רובם הגדול מיעקב. חוץ לאלה שטוענים שיצחק יקר לו הבטן, שאני לא, אני חושב שהם חלשים ביותר. אבל ההוכחות היותר משמעותיות הן כולם מיעקב. ההוכחות שהרמב"ן מביא כולם מאברהם ויצחק. בעצם מה שאני חותר זה שיעקב שונה מאברהם ויצחק. אברהם ויצחק באמת חיו באיזו השגחה ייחודית ומיוחדת. יעקב הוא בעצם המודה של אב בגלות. אז לא שהוא פחות צדיק, הקדוש ברוך הוא רוצה שאב אחד שיראה כמונו, כי יעקב צריך לחשוב איך גומות החודש. יעקב יש לו סכסוכים במשפחה שלו מכאן ועד הודעה חדשה, ויש פוליטיקות ויש תככים ויש בלגן, והבן שלו והילדים שלו לא מקשיבים לו, נכון? והוא לא יודע אם לצעוק על הילד שלו או לנשוך את השפתיים. ומת ויש תמיד, ויעקב מפה והוא בורח מעשיו, ואחר כך מרת הפסוק שאני נקרא בשבת אחרי מסע דינה, ואני מתי מספר, ונשאו עליי כל הגויים באזור, ונשמדתי אני וביתי. הוא מפחד מה שהגויים יחסלו אותו, שממש, החותם אותי לאבישני בני יושב הארץ, אני מתי מספר, ונשאו עליי, ונשמדתי. בעצם יעקב הוא האב שמשדר, בעצם הוא חי כמו כולנו. הוא חי מת, אנחנו יכולים להבין היטב את ה... אנחנו מזדהות איתו יותר בעצם. הוא חי בעולם שבו יש פחדים, וכמובן, זה לא רק עם עשיו. הוא כל הזמן מפחד וחושש. וכל הזמן מתמודד עם, עם קשיים. ואז שבאמת האלף, החרדות שלו, החששות שלו הם אמיתיים. כי באמת תפקידו, מגמתו, משימתו, היא באמת להיות האב שמורה את הדרך לפני בניו, במובן הזה של הילדים שכמוהו, שיכולים להזדר... זה גדלותו, שהוא יכול להיות אב, למרות שהוא... למרות שכמוהו הוא מתמודד עם הבעיות, הוא לא אב כי יש לו איזו השכחה פרטית, הוא אב שמתמודד ומגיע אותם, כשאומרים שהוא בכיר שבעבוד, אני חושב שזה חלק מהרעיון, שהוא מתמודד עם העולם הרגיל, לא עם העולם המושגח באופן פרטי, ובכל זאת הוא נשאר אב, אז הוא בכיר העבוד, במובן הזה שהוא גם, הוא גם מודל עבורנו, וגם זה דורש יותר מאמץ וכולי. ואז הרמב״ם בתחילת הפרשה מביא מדרש ש... כשהיו מת, באו מישהו, היה הולך לרומא, הוא היה לומד פרשת וישלח. כי חיי יעקב באמת מודל עבורנו. כי אם אתה רוצה לדעת איך להסתדר עם הפלישתים, אז יש איזו בעיה מסוימת עם יצחק. כי כמו יצחק זורע בשנת רעב מאה שערים. אבל לך זה לא ילך. אם הבורסה צונחת, אתה לא תנצח את הבורסה בפי מאה. יצחק, אבינו, כן יעשה את זה. אז לכן הוא פחות מודל. יעקב, אז אני יודע מה, אז לכן נבוא ולהגיד, נביא מלך ופיחון, אתם סתתם אותי ותשלחו לי ואני רוצה לדבר איתכם, או... זה פחות מודל משם מה שיעקב עושה. טוב, זה... זה לגבי יעקב, אמרתי בהתחלה שזה רק אצבי קטע ברמב"ן שקצת מטריד. הרמב"ן פה אומר בסוף, בתחילת הפרשה, שמעשה אבות סימן לבנים, הוא מצטט מדרש, שיעקב עשה טעות שהוא עודף אחרי עשיו. כדף הכוונה, פנה אליו, שהוא יזם את הפנייה לעשיו. זאת אומרת, פשוטו שמקל לא הייתה לו ברירה, כי הכביש עבר באזור, ועשיו הרי מסתובב עם איזשהו... כנופיה נודדת כזאת, ויעקב פשוט חשש שהוא ייתקל בו, ו... או שעשיו ירדוף אחריו. אז פשוטו שמקרא, הוא נסע דרום מזרח, אז הוא הבין שיש לו סכנה. המדרש מבין שיעקב באיזשהו מקום יזן, כי המדרש מבין מחזיק באוזני כלב, מתאבר הריב לא לא, זה פסוק משלי. מחזיק באוזני כלב זה יעקב ששלח מלאכים לעשיו. כאילו, מה אתה חפש? עזוב אותו, תן לו... כאילו, תיתן לכלב ישן, נמשיך לישון. הרמב"ן אומר, לדעתו, זה פה הקטע המטריד, ודעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום כי מחי בית שני באו בעברית עם הרומאים ומהם שבאו ברום מביא את הסרט נפילתם בידם וזה מוזכר דרבותינו מפורסם בספרים עוד רגע החשמונאים וזה קצת נכנו כאן החשמונאים פנו לרומאים יזמו איתם ברית ואז כמו שיעקב פנה לעשיו זו טעות, הם לא צריכים ליזום איתם ברית, הם היו צריכים להתעלם מהם, ומזה שהם יזמו איתם ברית, זו הייתה תחילת נפילתנו בידי אדום. אני לא יודע מה, אני לא ברור לי מה כוונתו, כי יש פה, הוא יכול לומר אחד משני דברים. הוא יכול לומר שבכלל היה צריך כאילו לא ליצור איתם בריתו, ולהתעלם מהם. מן מה שישעיהו מטיף, אחת הספר שלו אומרת, לעזור באמת, לא לכרות בריתות. אני לא יודע, זה באמת, זה כמו להגיד היום, באמת, או ככה, רומא היא מעצמה עולה, היא מתפשטת צפונה, היא מתפשטת מערבה, היא מתפשטת מזרחה. והרומאים הגיעו לבריטניה, הגיעו לצרפת, הגיעו לגרמניה, הגיעו לספרד, הגיעו גם לסוריה ומצרים, ו... כאילו, מה הרמב"ן חשב, שבאמת ניתן היה להתעלם מהנוכחות הרומאית, וזה כמו, זה, זה כמו להגיד היום, באמת, האמריקאים לא קיימים, אנחנו מתעלמים מהם, לא, לא, לא נעשה אתם בריתות, נעשה אתם הסכמים, נעשה מה שאנחנו רוצים לצפצף עליהם,
כי... אבל
הייתה הבעיה שלו, הייתה
שהם הכניסו אותם
לארץ ישראל. או, זה דקה. אז לא יודע, אם הוא מתכוון לזה, ואז באמת, מתחיל יותר. או שהוא מתכוון שמשקעה אצלך השמונים היה גרוע יותר, בשביל המריבות והתככים והפוליטיקות הפנימיות של סטובולוס נגד הוקנוס, הוקנוס נגד יוחנן, או קיצור, חיים שם כל אחד נגד השני, ו... בוא נגיד, לא מבשים אף מפלגה בת ימינו, וגרוע מזה. באיזשהו שלב, אז התחילו לפנות, כאילו, זה כמו נגיד, מפלגה בימינו, שהיא נגד הממשלה, תפנה לגורמים בחו"ל שתתמוך בה. וזה מבחינת, דיינו, הוא בעצם, כל צד במלחמת האחים, או במריבות, כל צד פנה ל... אני ניסה בעצם ללכות ברית, ואז זה כמו שני כבשים שרבים, וחסים את הזאב או את האריה בשביל, כאילו אחד הכבשים מכניס את הזאב או את האריה, באמת, להדיר על מנת שיתמוך בו, וכמובן, ברור מה יהיה הסוף. אם זה הוא מתכוון, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מניח את הדעת. אם הוא מתכוון ש... כי בעצם קרו שתי דברים בו זמנית. א', רומא הייתה מעצמה עולה, בגלל שאתה מעצמה עולה, אז ניסו למנף אותה לפוליטיקה הפנימית. אם הוא רק מתאגד לשום של פוליטיקה פנימית, אני מבין הרבה יותר, אם כי המודל של יעקב ועשיו הרבה פחות רלוונטי לזה. אם הוא מתנגד לעצם הפנייה מאת עשיו באשר הוא, אני לא יודע, ברמב"ן באמת ציפה שאנחנו נתעלם משיקולים גיאופוליטיים ונגיד, אנחנו מצפצפים... יש מחלוקת נורא מעניינת בין רש"י לרד"ק על הפסוק הרב"ן, הלוך לבני חושים אתם לבני ישראל, הלוך את ישראל יצאתי מארם ופלשתים, הלוך את ישראל יצאתי ממצרים ופלשתים מארם מכפתור וארם מקיר או משהו כזה, הנה הנה השם הקים המלכה החטאה וכולי וכולי. אז רש"י קורא את זה בתור סימן קריאה. הלוך לבני חושים אתם לבני, אתם בדיוק כמו גויים. אל תחשבו שהחוקים שמנהלים את ההיסטוריה האנושית לא נוגעים אליכם, הם נוגעים אליכם בדיוק על כל הגויים. אותם חוקי היסטוריה שהגויים כפופים להם, גם אתם כפופים להם. אל תחיו באשליה שבגלל שאנחנו עם ישראל, עם הנבחר וכדומה, ושההיסטוריה שונה. וממילא, זה מה שאומר, תלמדו. זה מה שקרה לפלישתים, זה מה שקרה לארם וכולי. זה גם מה שקרה לכם, אז תיזהרו כי אתם כפופים לחוקי ההיסטוריה. זה רש"י. הרד"ק מבין שזה סימן שאלה, בתמיהה. הלוך לבני חושים אתם לבני ישראל, אתם הרי שונים. עכשיו המשך באותו פרק זה, ובגלל שאתם שונים, אז דווקא בגלל שאתם רצויים ומיוחדים, תקבלו עונש. כאילו, אדם מעניש את מי שקרוב, מה שעמוס במקום אחר, שרק אתכם ידעת מכל משפחות האדמה, כן יפקוד אליכם עוונותיכם. אז, אבל לפי הרד"ק, אז... עמוס טוען שההיסטוריה היהודית היא שונה לחלוטין. זה שתי גישות, וגישתו של רש"י היא, אל תחייב את אשליה לחשוב שההיסטוריה שלנו שונה. לא הכלכלה שונה, לא היסטוריה שונה, וכדאי להתרגל לרעיון הזה ולפעול בהתאם. לפי הרד"ק, אז היא שונה, רק צריך להיות טוב יותר. טוב, זה קצת ככה כיוורים במתחילת סביב הפרשה, עד כאן בנושא הזה.
אהב שאלה. בפרשת תולדות יש קטע כשיעקב מגיע ליצחק והוא אומר לו אבי, והוא אומר הנני מי אתה בני. הסגנון שם הוא כל כך דומה לפרשת העקדה, זה מטמיע גם אותי גם בחורים אחרים מהשיעור כבר כמה זמן ולא מצאנו לזה תשובה, כל מיני דברים שאולי אבל הם לא כל כך נשמעים.
אני קצת מהסס לענות על השאלה שמחייבת ככה חשיבה טקסטואלית בשלוף. תשאל אותי מה עבדתך השגחה, אני יכול לתת לך בשלוף, תשאל אותי מה אפשר בפסוק, אז... איזה פסוק זה... גשם ומושחר... כן, זה, הנה, זה פסוק י"ח. תראה, אני חושב, אני גם, אני חושב, זה די פשט, אני חושב, זה מה שמונח הכף המאזניים פה, נכון, זה בחר בין יעקב לעשיו. ויעקב מאוד מאוד חרד יעקב מאוד חרד מהתלמיד. נכון, גם כשנדבר עם רבקה, הוא כל הזמן אומר לה, ואם, איפה זה שם, אולי משה נביא, הוא מאוד מפחד להתאפס, או שהיה סיכוי, או שלא היה סיכוי, אבל יעקב, יש לו רגשי אשם בסיפור הזה, והאמת היא בצדק, כי זה מעשה לא בסדר. הוא נצרח, אבל יש פה בעיה, הוא מעשה בעייתי למרות שהוא נצרח. אז הוא צודק שהוא עושה את זה, בכל זאת יש איזה בעיות, ויש איזה סיפור הזה המון השטחות אחר כך. אז יעקב גם, אני חושב שבאיזשהו מקום, הוא כמעט רואה את עצמו בגלל מה שבשביל להוציא את הברכות מידי עשיו, או בשביל לעשות למנוע את הברכות ליפול לידי עשיו, הוא רואה את עצמו כבסכנה גדולה. הוא מסכן את עצמו, כי אם יצחק יקלל אותו בגלל התלמיד, ובעצם ידחה אותו, הוא בעצם דוחי לעולמים. הוא ייתכן מאוד שהוא מבין שאין ברירה, הוא הולך, כי בעצם אינטרצמת, יכול להיות שהוא רואה פה איזה מסירות נפש, למען הציל את הברכות מידי עשיו, למרות שמת, הוא רואה בזה סכנה לא מבוטלת שהוא וזרעו יידחו, אז זה סוג של עקדה כזאת, אתה מוכן להקריב את עצמך לטובת הכלל. אגב, יש מקום, המקום הכי בולט בתורה זה משה רבינו. ועם עין מכן הנה מספרך שכתבת. אז הוא פה בעצם מוכן בעצם להקריב עצמו על מנת להציל את עם ישראל, הוא מוכן לפחות להסתכן בכך. זה מה שמוכן לומר ככה בשלוף, אני מוכן לחשוב על זה אחר כך יותר. אבל יעקב די, הוא די חושש וחרד מכל הסיפור. ואגב, מה התגובה של יצחק כשהוא מגלה שרימו אותו? אז רש"י אומר, כאן נודע לו על הברכות. הרמב"ן אומר, שויזעק יצחק באמת, יש שם קטע מאת, מה שמהרמב"ן אותו דבר, אין דרך אחרת חרדה גדולה לברך אותו שישלים צעקתו והראו שיקללהו. ונכון בעיניי שהוא לשון הווה, יאמר וגם ברוכי על כוחי שאפשר להעביר הברכה ממנו, כי ידע שבת בנו אהוב לו ברכתו לעולם. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, יצחק היה להוט לברך את עשיו, וגם אחרי, ואחרי שיעקב רימה אותו, יצחק כואב מאוד 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 את זה שהוא, את זה שהוא ברך את יעקב ולא את עשיו. זאת אומרת, אם זה רק היה תולי בו, הוא היה כאילו ברך את עשיו ולוקח את הברכה בחזרה. אז לכן אני חושב שיעקב באמת חושש מהסיפור הזה.
אני בפרשת תולדות, וזה קצת הטריד אותי לאורך כל הזמן הזה. לפי הפשט, בפסוקים של הברכה של יעקב ועשיו, היה לי...